utanmıyorum. Baktığı sıralar beda aynı. Je serai curette ve ovatasyan ve Arabi için yazdığı şeyiz bekol adam ve gam bekol sevra ve gam bekol imma ve gam ba Auma ve aynısı. Elbette. ולמדנו כבר את זה בכמה צורות בשיעור הקודם, שכוח הקודש שייך לנשמה, כוח האומה שייך לרוח, וכוח האנושי, נאמר, שייך לנפש. שופים את זה, כן? והוא ממשיך להסביר שצריך איחוד בין הכוחות האלו, וכשאין איחוד, אז יש פירוד, ונמשיך בקטע הזה עכשיו. וראינו כבר שכשחוזרים מהגלות, חוזרים עם הכוחות האלו במצב של פירוד. עד כאן גם. אז נמשיך בשורה הרביעית. יסודות של הפירוד, כן? לא, יסודתו אולי של הפירוד הוא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחרנו. טוב, אין הרבה להסביר בזה, זה מובן מאליו, כי כשכל כוח רואה בכל ערך שיש לו ערך מיוחד בשבילו, רואה בערכים של המחנה השני רק את הצד השני, אז הפירוד הוא חמור. והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם ראויים לשמם זה. כשמתבוננים בערכים עצמם, אז מבינים שהצדדים השליליים באים כתוצאה מהפירוד עצמו. אם לא היה פירוד, הצדדים השליליים לא היו בולטים. בכל כוח בודד, בייחוד כוח נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים, בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. זה למדנו כבר בשיעור הקודם. כל נידה שהיא נידה מופרזת, אז מגלה את הצד השלילי שלה. כשנוטים מאיחוד הערכים, אז כל ערך, על פי שבסוף הוא טוב לגמרי, מתחיל להיות מסוכן. וראינו כבר הרבה דוגמאות. אולי נחזור למידות של האבות. מידת אברהם היא מידת החסד, אבל מידת החסד לחוד זה חסד של אטום. ומידת יצחק זה דין, ומידת הדין לחוד זה דין של אטום. כן, אנחנו מוצאים במציאות כוחו של ישמעאל שנאחז במידת החסד של אברהם, אבל זה חץ. מה? אפשר ללמוד את זה בפריצה במיוחד. כשהחסד הוא מנותק ממידת הדין, אז החסד נוטה לטומאה. או במושגים הקבליים, לשיחה. יש במקרא מילה חסד שהמשמעות שלה היא חטא של חסד. וסוכשו של החטא הוא במידה תורה עצמה. כשיש חסד מופרז, אז זה מביא לחסד במובן השני, והמשמעות שלו כמובן.
דווקא בעניין הזה של
כל מידות. כשהן נפרדות מייחוד המידות, אז יש להן נטייה לקיצוניות, וכשעוברים איזה גבול, אז זה עובר לשכחה של הערכים, זאת אומרת, לצד התומה של הערכים. אז אולי אני אותו מדמות. טוב, אז ניקח את הדוגמה של חסד, ונבין נראה מה זו צד התומה, הצד האחר, נכנס לה, הצד החשוב, הצד המסוכן של המידות עצמן. טוב, חשבתי שלמדנו את זה כבר בשיעור הקודם. אז אולי ניקח את ההגדרה של המידות עצמן. יש סדר של מידות, צריך להפעיל כדי לבנות את הנפש הטהורה. הקדושה, שהבורא רצה לברוא באדם, צריך להפעיל את כל המידות. שוב נחזור לפסוק, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. בפסוק הזה לא נאמר יחיד, אלא אחד. כל המידות בבת אחת צריכות להיות באיחוד, בעלו, אחד. ואתם יודעים את זה, זה דבר פשוט, שיש 13 מידות של הטוב, וכנגדם יש 13 מידות של הרע. וזה לעומת זה אתה אלוקים. אתה יש לזה רמז מדויק. זה בא מצד שורש הדינים, עשה האלוקים. ואחר כך נבוא על המידה הזו. וכשחסרה מידה אחת, יש פסוק על זה בסיפור חיי יוסף, האחד איננו. כשאחד חסר, אז האחד איננו. זאת אומרת, הייחוד של כולם חסר. ואז מתחיל הפירוד. ואני חוזר על זה, סדר של המידות, כדי לבנות מחדש את נשמת הצדיק, כלומר, אז צריך להתחיל קודם כל בחסד. זה מידתו של הרעיון. אבל אם יש רק חסד כבסיס לערכים, כל החטאים אפשריים, כי מתפקידה של מידת החסד, לשלוח על כל החטאים. ולכן, כשחסד הוא לחוד, מהר מאוד זה שורש הרע עצמו. זה מובן? גם כן אצל מידת הדין. אם אחרי שלב של מידת החסד, אנחנו מגיעים למידתו של יצחק אבינו, צריך דין כדי למתן את הסכנה של המידה המופרזת של חסד כשל עצמו. ואם מידת הדין היא לבדה, כבסיס הערכים בעולם האנושי, אז זה גם כן אסון חמור. כי מיד לחטא הראשון זה אבדון, כי הדין לא סולח אף אחד. ולכן הוא שם פה נושא חשוב מאוד, צריך חסד, אבל אם חסד היא לחוד, זה סכנה של חורבן העולם. צריך דין, אבל אם הדין הוא לחוד, זה סכנה של חורבן העולם. אתם זוכרים מה אומר המדרש הזה בהתחלת המדרשים? בתחילה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שהעולם לא יכול להתקיים, אז יש שתי גחתאות. הגחתא הראשונה אומרת, שיתף מידת הרחמים. הגחתא השנייה, פחות ידועה, זה אז רצה לברוא את העולם במידת החסד. וראה שהעולם לא יכול להתקיים, שיתף מידת החסד במידת הדין, וזה נקרא מידת הרחמים. אבל בגרסה הראשונה או השנייה זה סוף סוף אותו רעיון. זה מובן, אם העולם היה מבוסס על מידת הדין, לא יכול להתקיים. מכיוון שיש הכרח בבחינת העולם הזה לבחירה של הבריאה, ומיד כשמתחילה הבחירה לפעול, החטא הוא אפשרי. זה מובן. לכן לא הייתי אומר את זה באופן כל כך חד, מכיוון שיש הבדל בין אצל העולם הנוצרי, בין יחידים שהחסד שלהם יכול להיות אמיתי, אבל כללות של הנצרות, כתרבות, כנאמר, כדת, כציוויליזציה, נאמר, וכישלון חלוט. ולכן יש איזה ניתוק בין האידאל של הנצרות והמציאות בחברה שלהם. הם לא חיים לפי האידאל שלהם, מכיוון שזה בלתי אפשרות. אבל יש לכיוון, חסידות את העולם נאמר, אף על פי שיש ספק אם אפשר לקרוא מציאות בגלל העולם, היא אפילו בני נוער, יש בעיה מן החי, טוב, זה בעיה אחרת. אפשר לומר בערב שלפינת יחידים אפשר למצוא גיבורים של מידת אחרת, עם שאיפה למידת החסד הטהורה האמיתית. אבל בדרך כלל אנחנו רואים שבהיסטוריה זה כישלון חרוץ, מכיוון שהעולם לא יכול להתקיים רק על מידה אחת. אף על פי, וזה מה שאולי יש סכנה לשכוח את זה, אף על פי שבשורשה אותה מידה היא מידה טובה ואמיתית, אבל כשהיא לבד, כשהיא לחוד, אז זה מביא לסיום האלה. זה מובן. כל מידות. וזה המצב דומה פה, כשכוחות של האומה נפרדים, אז כל מחנה רואה במחנה השני דווקא את הצד השולי. מכיוון שכתוצאה מהפירוד אינו מסוגל להקים בצד החיובי של הערך של הצד השני, של המחנה. למשל בוויכוח המדיני הפוליטי שעכשיו על מה צריכה להיות העמדה המדינית כלפי הבעיה של הערבים יש כמה מחנות וכל מחנה רואה באופן ברור את המוטיבציה החיובית של הדעות שלו אבל אינו מבין הוא אטום לגמרי למוטיבציה החיובית של המחנה השני וזה לפי דעתי הסיבה הכי חמורה לפירוד הזה זה מה שהרב הוא מתחיל להגדיר טוב, אותה בעיה זה רק דוגמה אחת אבל בדרך כלל הוא מסביר את המצב שעלול להתגלות בהקמת המדינה והוא כותב את זה לפני הקמת והוא רואה את ה... כבר נראה את המקורות בתורה, רואה את זה. עכשיו הוא מסביר את זה. זאת אומרת, כל מחנה, אני חוזר על המשפט הזה, נחזור פה. הצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם ראויים לשמם זה, אינם ראויים לשם לתורה השלילית. כי בכל כוח בודד, בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, זאת אומרת בייחוד בכוח נפשי או רוחני, מוכרחים להיות צדדים שליליים, כשהמידה היא מופרזת, אז מתגלים הצדדים השליליים. במובן, ולכן בכל ערך אפשר להגדיר את זה ככה, לפי המושגים של התורה שבעל פה בדרך כלל, יש צו של קדושה וצו אחר, גם של... חכמי ישראל לא רצו לומר הצד של הרע או הצד של הטומאה, אף על פי שיש מקורות שמתבטאים ככה, כדי לא להגיע לתקנה של הרעיון של שתי רשויות, כן? אתם מבינים את הבעיה. לכן אמרו הצד האחר, והרמיד זה שיחת. ויש כלל בכוונה. כדי ללחום נגד הצד האחר הזה של כל ערב וערב, צריך למתק אותו, לקשור אותו לשורשו, להעלות אותו עד השורש האחד של כל הערכים, אז הצד השני מתווסף. הבאתם את ה... בהתפשטותו, היתרה, זה הרעיון של מידה מוכרזת, על חשבונם של כוחות אחרים. בזה אין להפליא בין הקודש ובין החוף. זאת אומרת, הכלל הזה תופס גם במישור של הערכים של העולם החול, לא רציתי לומר הקדוני, זה מספר לגמרי, דברים של חול העולם, אם אפשר, וגם דברים שבקודש. זאת אומרת, יש אנשים שחושבים שאותה סכנה של מידת מפרזות זה רק סכנה שנמצאת במחנה החול. אבל גם במחנה החול הקודש יש אותה סכנה. ומיד אומר לי זה. הכל נכנס תחת קו המידה. והכל צריך משקל. ופה יש כבר מקור אחד. אפילו רוח הקודש ששורה על הנביאים, אין השורה אלא במשקל. אפילו רוח הקודש, הוא לא שורה במידה, אז זה מסוכן. ויכול להפך לרוח הפימו. במובן, אני רגיל לתת כדוגמה את השני. כששולחים זרם יותר מדי חזק, לרעים. מה שהיה יכול להיות סיבה של טוב, זה הופך להיות סיבה של רע. במובן, טוב, אין, לא צריך להסביר יותר, וכבר כלל פשוט מאוד. אתם יודעים שהמילה ברכה בעברית יש לה שתי משמעויות. יש פעם אחת בספרויות. המילה ברך במשמעות לקלל. למה ברכה יכולה להיות קללה? מה זה עניין הבא? יפה, יפה. וכשאתה נותן יותר מן השפר, ארגוני פאטים, נכון. אבל העניין ברכה זה פריה ורידיה. ויש משקל, יש צדק. הברכה זה פריה ורידיה. צריך פריה קודם כל, ורק אחר כך רידיה. ואם הריבוי בא לפני שהפיר יתבשל, אז זה אסון. אתם זוכרים פסוק בסוף פרשת בראשית, איך התורה מסבירה את הסיבות של המבול. ויהי, זה באותו קרה, ויהי, כי החל האדם לרוב על פני הארץ. ובנות יולדו להם. זוכרים את הפסוק הזה? טוב. הקושיה בפשט של הפסוק זה אם מדובר רק בריבוי, לא היו רק בנות, אלא גם בנים. לכן הפסוק קצת קשה, אני חוזר על הפסוק. ראי כי החל האדם לרוב על פני הארץ ובנות בלילה. אפשר להסביר את זה לגמרא, שאומרת לגבי המחלוקת בין בית שמאי ובית, כמה בנים צריך להקים ולהוליד כדי לקיים את המזרח ולומד בן אחד. העמדה של הגמרא שמענו, לא זוכר במילים את המילים, אבל זה התוכן, בן לפריה ובת לריביה. ואפשר להבין את זה. בן הוא, והבת היא הרחם שיכולה להרבות. לרבות לאהוב. אז נחזור לפסוק. ויהיו כי החל האדם לרוב כתוב. את הרכיות, ויהיו כי החל האדם רוב על פני הארץ. מכיוון שכתוב לרוב, משמעות היא אחרת. לרוב היא יכול. צריך לפחות. רואים את זה במציאות. שבחברה מסוימת יש פיצוץ האוכלוסייה, כמו שאומרים, לפני הזמן, לפני העת, כשהבעיה הכלכלית, נאמר, או החברתית, בכל הממדים שלה, היא מתקדמת יותר מדי להתקדמות המוסרית, אז יש עשו. יש מלחמה. וזה סימנים מובהקים של המצב של... שמיעות רבה במימן של הריבייה, לא באותו קצב של ההתפתחות של הפירייה. זה מובן מה שאני אומר.
אבל אתה מולדים.
איתה. לא, אבל אם הפירי היה כבר מבושל, איננה כמוד, אתם זוכרים שהברכה של ישמעאל היא רק ריבייה. והברכה של ישראל זה פירייה וריבייה. ולכן, אם הסדר הוא הפוך, אז הם יראים לעשות. טוב, אז זה ההסבר. כשהשפע של הברכה בא לא במשקל, אז מתהפך לכלל. זה אותו... מה? משקל ומידע. אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתחוקן הרוח. פה יש כבר עניין נוסף חריף מאוד. בהתחלה, הערכים הם ערכים טהורים. כשנפחדים, בהתחלה, כל ערב וערב הוא מלא רוח. אבל אם הפירוד מתמשך, אז גם בכל מחנה, בכל כיוון, בכל הממדים האלו, של אותו ערך שהיה פעם בבחינת ייחוד המידות, אז זה מתחוקן מרוח שלו. אולי אני רוצה להסביר את זה בבחינה היסטורית למה שקרה לחברה היהודית בסוף המאה הקודמת, אולי בהתחלה של המאה הקודמת, שהיא את התיאור הכיסוי של החברה היהודית, ושאנחנו חיים עתה בעיקר בחברה הישראלית. אולי במושגים קצת שונים מהמושגים של הרב, אבל זה אותו נושא. ומיד בהתחלת הקטע השני נראה איך הרב מגדיר את שלוש המחנות האלו. האחד זה האורתודוקסי. תראו בהתחלת הקטע השני. השנית היא הלאומית, והשלישית היא הליברלית, נאמר במושגים של עכשיו האוניברסיטה. אבל בתוך החברה היהודית, וזה התחיל לקרוא באירופה, מיד אחרי האמנסיפציה, מה קרה? עד תקופה של המהפכה הצרפתית, זה התחיל קצת לפני זה, יהודי, כל יהודי, היה מגדיר את עצמו לפי שלושה ממדים בראש. מה שאנחנו רואים עכשיו, אבל המקור זה נמצא באורות של הרב, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. זאת אומרת, מי שהיה מנתק את עצמו מממד אחד של הממדים האלו, היה מאבד את כל הזהות היהודית, היה יוצא מהקהילה היהודית. זוכרים אותך, כן? אני אסביר קצת. מי שהיה עובר מהעם היהודי לעם אחר, אפילו בבחינת הדת ובבחינת השייכות לארץ, היה משנה את זהותו. מי שהיה מעבד, שונה את תורתו, עובר לדת אחרת, היה יוצא מהעם היהודי עצמו וכן הלאה. אחרי המהפכה הצרפתית והשינוי של החברה האירופית בדרך כלל, אירופאית בדרך כלל, אז קמו שלושה סוגים, נאמר, של ארגונים יהודיים. אחד שמגדיר את עצמו רק בבחינת העם, או נאמר בעיקר בבחינת העם, אחד בעיקר בבחינת התורה, והשלישי בעיקר בבחינת ארץ ישראל. לא צריך להגדיר יותר את המחנות האלה, כן? וכמו שאומר הרב, בהתחלה זה היה רק אסטרטגיה פוליטית מדינית כדי להתקיים כחברה יהודית, אף על פי שבחברה הכללית היו אותם השינויים. פיצול של היהודית. כי הגויים כבר התחילו להגדיר את עצמם כך, או לפי מדינה, או לפי דת, או לפי, איך אומרים את זה בעברית, אתני, מה? לאום. כי לאום במדינה זה לא בהכרח אותו דבר. למשל, יש צרפת כמדינה, אבל יש הרבה זרמים של הלאום הצרפתי, גם בבלגיה, גם בשווייץ, גם באמריקה השונית. וכן, לכל העם בעם. אז אותו מבנה, אנחנו מוצאים אותו אצל החברה היהודית. בהתחלה, זה היה רק מסווה. אותו יהודי היה משתייך גם לארגון של העם היהודי, גם לארגון של תורת ישראל וגם לארגון של שאיפה לארץ ישראל. אבל מהר מאוד, בקבוצת הזמן, אנחנו נמצאים במצב שכאילו יש שלושה עמים נפרדים לגמרי. אלו שמגדירים את עצמם רק בבחינת התורה, ולפי הלאום, הם אומרים שהם או צרפתים או בריטים או אנגלים וכן הלאה, וכן יכול זרם לגבל. אז בהתחלה הכל מלא רוח, מכיוון שיש עוד איזה קשר לאיחוד של שלושת המידות האלו, ומהר מאוד הרוח מתחוקן כמו שאומר הרב. טוב, אם אנחנו חוזרים למבנה שהרב מנתח פה, אנחנו מוצאים אותו מצב. יש יהודים שאינם משתייכים לקודש שבישראל, אומרים הדת אם אתם רוצים, ושמדברים על הערכים של המוסר היהודי, אף על פי שאינם שייכים כלל וכלל לשורשים של אותו מוסר. ויש יהודים שמדברים על, זה אולי לא המושג שלהם, על קדושת ארץ ישראל במשמעות החול של המילה, אם אפשר לומר, ולא משתייכים לא לעם היהודי וכן הלאה. אז בהתחלה, הפרטיס, הממדים התגלו כנפרדים, היו קשורים לשורשם והיו מלאים רוח טהור, ומהר מאוד הכל מתחוקן. אני חושב שהחשיבות של הפרק הזה, החידוש של הרב, זה דווקא שהניתוח הזה ניתן על ידי רב, כמו הרב יצר, והוא מסביר שזה המצב גם במחנה של הקודש. כמובן, עכשיו הוא מסביר את זה יותר, מסביר יותר בי. אבל הפירוד, במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתחוקן הרוח, ההכרה החיובית במעמד הכוח המיוחד, לפחות לאותה אישיות או הקבוצה, הולכת ומתחסרת מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד הבודד בזרוע נגד טבע הרוח, להיות מתאחד עם עוד יסודות ומשלימים אותו. זה נראה. זאת אומרת, כל כוח וכוח, בהתחלה יש לו איזה צד של אמת שמתגבר על הצדדים השליליים, כמו שהוא אמר, והצדדים השליליים הם מוכרחים מחמת הפירוד, ומהר מאוד זה נראה כמשהו אחר. אני זוכר כשהרב היה מסביר לנו את המילה מין בעברית. זה איזה סוג, וזה כבר מין במילה, במשמעות ההלכתית של המילה, מינים, המינים ולמשימים. עכשיו אני חושב על זה, מין לא יכול לא להיות מלשים, מין עם מלשימים הוא עולה שם. ותחייה, לא סליחה, ותחתיה, באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים, וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ של אש ביחס לשלילתו של הכוח האחר או האחרים שאינו חפץ להכירם. ובאופן חיים כאלה, המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה, מתמוטטת והיא הולכת ונעדרת על ידי מה שנעשית עדרים עדרים. עדרים עדרים זה ביטוי יפה, אל רצון, ואם העדרים הולכים ביחד, אז זה באמת ביטוי יפה, אבל כשבא הפירוד הזה, זה ביטוי שלילי. המקור נמצא דווקא במסכת סוטה, וזה סימן של אחרית הימים, סימן של ביאת המשיח, אומרת הגמרא, אני אקרא רק כמה מהסימנים האלו, בחוכמת סופרים תשרח, בפעם אחרת נלמד את הפרק של הרב על זה, המצב של החוכמה אצל חכמי ישראל, כשהפירוד מביא את הצד השלילי של הדברים. לא מוצאים חוכמה כוללת, אלא רק פרטים, פרטים, פרטים. וכל פרט, אם במחשבה, אם בהלכה, הוא קיצוני. וזה נלמד בפעם אחרת. ויראה חטא אם עשו. יראה חטא אם עשו. זה מצב נורא והיום, שאנחנו קוראים בעיתונים. כן? והאמת תהיה נחדרת. הפשט זה בסוף מסכת סוטה. הפשט של הביטוי הזה, והאמת תהיה נחדרת, הוא שמחפשים את האמת ולא מוצאים אותה. ולפי הנושא שלנו, זה הבעיה התחילה כבר לפני הקמת המדינה. הבעיה התעוררה כשהזרם הציוני שהחליט לנתק את העם היהודי מהגלות ולחזור לארץ ישראל, אף על פי שבמרוצת הזמן סוף סוף רוב העם, בעיקר המאמינים, היו חושבים אחרת לגמרי שאסור לחזור לארץ ישראל לפני ביאת המשיח, תמכתם טענות כאלה, אז התעוררה שאלה פשוטה, מה אומרת התורה על זה? ולא מוצאים תשובה. האמת נעדרת. כל אחד ואחד יש לו שיקול דעת מעצמו, וזה דבר נורא והיום, כן? דבר ענקי. אפשר למצוא תשובה של התורה, ברורה ומדויקת, לכל דבר קטן בחיים, חוץ מהדברים העיקריים, איך להחליט, איך להבין את מהלך ההיסטורי, האם אנחנו חיים בתקופה של גלות, או האם אנחנו חיים כבר בתקופה בחזרה לארץ ישראל. אתם תופסים את חומרת העניין. זה אחד מהדוגמאות, אני חושב, הכי מרכזית, שמה שאומרת הגמרא, האמת נעדרת. הפירוש של הביטוי הזה, האמת נעדרת, זה פירוש רגיל אצל החכמים, האמת נעשית עדרים עדרים. כל רב יש לו העדר שלו. הבנתם את ה... ואני זוכר, שמעתי מהרבה תלמידי חכמים, הסבר של זה בבחינה חיובית. זאת אומרת, אי אפשר למצוא את האמת כולה בבת אחת, אבל בכל בית מדרש יש איזה ניצוץ של אותה האמת, יש עדרים עדרים. זה מובן, כן? אבל כשיש ייחוד באיזשהו מקום של אותה אמת, זה חיובי. כשהאמת נעדרת לפי הפשט, העדרים האלו הם במחלוקת, הם במצב שלי. זה מובן? אז אנחנו רואים איך כבר, זה אמרתי לא פעם, שכמעט בתחינת נבואה, מדגיש שאנחנו חיים במציאות דווקא מה שהגמרא מתכוונת, שהגיע הזמן שכל הסימנים האלו מתגלים וצריך לכל הפחות להבין אותם כדי למצוא דווקא בצד השני של המצב את הסיבות לתקווה. אם כך העניין, אז זה בטוח שאנחנו נמצאים באותה תקופה של הגאולה. זה מובן? זה לא פרדוקס. כי עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. זאת אומרת, מכיוון שהגיע השלב של עת צרה, אז הישועה היא מובטחת.
אפשר להגיד את זה בעימת הרבה אומר,
שלכל רואה ורואה יש לו נביא משלו, לכל הנקודים
עולה בסוף שירה,
אבל כשיש הרמוניה, ואני עוד אוסיף משהו, כשיש הרמוניה בנביאים, כשיש הרמוניה לבית הקופוניה, אז אי אפשר ליחד עדיין בשמיים. ולכן צריך אהבה בין הרועים, כשיש פירוד בין העדרים, מכיוון שכל אחד לפי כוחו, אפשר להבין שהפירוד הזה הוא לא כל כך מסוכן. אבל כשיש פירוד בין הרועים, ומיד נשפר פרק בתורה הזה, אז המצב הוא מאוד מסוכן, ולדרוננו, המצב המציאותי דומה מאוד לזה. כולם צדיקים, כולם נירונים, כולם חסמים, מה זה? אהרה בניהם. ולא פעם נרדנו את זה. אחד זה גרום הכי אחר שזה, גם אהרה זה הגורם שלנו. ופעם שמעתי את זה ככה, שמה ישראל, אתם נתנו לשם אחד, זה אהבת. מיד אחרי אחד, הציווי זה אהבה. כדי לבנות את איחוד השם המלא, שם הוויה זה 26, וגם אחד וגם אהבה בבת אחד, אז זה הוויה. ורק דקה אני אקפה בדקה ב... תשוב אלפי. זה ב... אם יש לכם מסתרים, לא, אין לכם. זה פרק 44, פסוק ט' זיין. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נסתדק. מה נסתדק, זאת אומרת, אין לנו במה להסדיק מה שקרה. אתם זוכרים כשמצאו את הגביה אצל בנימין, כן? אז הנה הביטוי של ומה נסתדק, הגמרא אומרת, מנעין לנותר כל מן התורה, שנאמר, ומה נצטדק? אז תראו את המילה נצטדק עם כל האותיות שלה. נצטדק, נותר כל, נבונים אנחנו, צדיקים אנחנו, תיאורים אנחנו, דקים אנחנו, זה זכים, כמו זכאים, כן? קדושים אנחנו, עד כדי כך. איפה החטא? האלוקים מצא את עוון עבדיך, איפה העוון? כולם נבונים, כולם צדיקים, כולם קדושים, כולם טהורים. מה חסר? אהבה ביניהם. זה פשוט. אז זה המצב. הנה העניין של העדרים, כשזה באחרת פרשת ויצא, כשיעקב הגיע לחרן, מצא כמה רועים, שלושה, דקה שלושה. ויך והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, על הבאר, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. האמת נעדרת. יש ביטוי ככה לצרפתית שהאמת יוצאת מהבאר, כן? ייתכן שזה קצת פסול דרך תוספות. ונאספו שמה כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר וישקו את הצאן, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה, זאת אומרת, כדי לסרק את האבן מן הבאר, כדי להשקות מהתורה, אז צריך שכל עדרים יחד יהיו באותו מקום באותו זמן. ויאמר להם יעקב החי מה ינתם וכן הלאה, ויאמר, הן עוד היום גדול, עוד היום גדול, לא עת האסף המקנה. השקו הצון הולכו ראו, ויאמרו לנוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר וישכנו הצון. עוננו מדבר עמם ורחל בא עם הצון אשר לאביה כי רואה היא, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צון לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את הצון את צון לבן אחי אמו. כשיעקב מגיע, אז הוא לבד, יכול לסלק את האבן מיבב, זאת אומרת, שקול יעקב כנוגד כל העדרים. ואם אנחנו נמצאים במצב שיש עדרים עדרים, כמו שאמר הרב, ואין אהבה ביניהם, אז אנחנו צריכים לאיזה גיבור ששמו יעקב, הוא לבד יכול לגלות את האבן לפי הבן. זה מובן, כן? אז פה הרמל לי הוא ברור. אדם,
בן שבוע, על כל
הקטע הזה, אני מסכם בכמה משפטים, הרב רואה פה איזה מצב הכרחי, אם חסר מה שהוא הגדיר במקום אחר, אהבת חינם. זאת אומרת, אתם זוכרים מה שאמר הרב על זה, המקדש נחרב על ידי שנאת חינם, והוא לא יכול להיבנות אלא רק על ידי אהבת חינם. עכשיו הכל ברור, בכל מחנה יש צד חיובי וצד שלילי, וכאילו טבעי שכל אחד ואחד רואה רק את הצד השלילי של המחנה השני ולא את הצד החיובי, וזו הסיבה של השנאה ביניהם, וכשאין אהבה ביניהם כל המחנות בלי יוצא מן הכלל לפי ההסבר של הרב לאט לאט מתחוקנים מהרוח שלהם, ולכן זה מסביר את... אז נמשיך. שלושה עשירות היותר השמיות בחיי האומה אצלני, האחת האורתודוקסית, כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, בעד התורה והמצווה, האמונה בכל קודש בישראל. ופה יש כמה זרמים כבר במיני הזה, כי כולם מגיעים את עצמם. דיברנו בשבוע הקודם גם כן על הגדרה של חרדים. אני מסתכל אחר כך שבגמרה דווקא מגדירים את השאיפה לקודש בבחינת הידור מזוות בשם אחר לגמרי, נהדרים, הם זוכים את זה. לדעת כלל לומדים את זה במסכת שבת גבי חנוכה. אחר כך נזכרתי שיש מחלוקת בגמרא אחר על שני הביטויים האלה, הנהדרים והחרדים. אבל בהף בעיה אחרת לגמרי, זה משנה שנמצאת במסכת ברכות, אבל לא הייתי את המסכת ברכות. אני אסביר את זה רק קצת. בהתחלת פרק חמישי של מסכת ברכות, המשנה מגדירה את הכוונות של התפילה, והיא מגדירה זה ככה, שאין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. והביטוי כובד ראש הוא ביטוי פשוט להבין, זה ההפך של קלות ראש. זאת אומרת, רציניות, אומר הרמב״ם. צריך להיות רציני, ממצב של רציניות, כדי לעמוד ולהתפלל, כדי להכין בתפילה. ולכאורה זה רק הגדרה שטחית, אבל הגמרא מעמיקה בזה, והיא רוצה להגיד את הכוונה הרצויה בתפילה. יש הרבה שיטות באותה גמרא, וכל שיטה מביאה פסוק כדי להסביר את המצב בתפילה ומה זה כובד ראש. אז אם אתם זוכרים כבר את הסוגיה, יש שיטה שאומרת שאנחנו לומדים שצריך להיות בכובד ראש כדי להתחיל להתפלל, לעמוד בתפילה, מפסוק של תהילים, יפתחו לשם בהדרת קודש. השתחרו לשם בהדרת קודש, זה המילה מהדרים. כן? ואחר כך הגמרא מקשה, אל תקרא בהדרת קודש, אלא בחרדת קודש. כי שני המילים האלו, הדר לחרדה דומים מאוד זה לגוף, כן? אז אני חוזר על הדיוק הזה, אל תקרא בהדרת קודש, אלא בחרדת קודש. זה לא סוף הסוגיה. אני רק מחכה את הספר, ולמיתו של דבר, אותו פסיק, השתחוו לשם בהדרת קודש, נמצא שתי פעמים בספר תהילים. אחד, פעם אחת בפרק של מצב של הדר בעולם, של הרמוניה בעולם, ובפרק השני זה 86, אם אני זוכר יותר, אז זה במצב אחר, השתחוו לשם בהדרת קודש, אילו מלפניו כל הארץ. אז בפסוק הראשון זה מצב של הוד והדר, נאמר, בפסוק השני זה מצב של חרדה. ולכן אנחנו מוצאים שיטה אחת שאומרת, כי הכובד ראש מבוסס על הפסוק התחוו לשם בהדרת קודש והדר כפשוטו, ושיטה השנייה שאומרת שזה אולי מסוכן, זה לא מספיק, וצריך להוסיף חרדה. אל תקרא הדרת קודש אלא חרדת קודש, זה מובן? אבל אחר כך הגמרא דוחה את זה. מיד אני אקחה את מה שנאמר. אז אמרו, אומרת, ממאי, אחרי אל תקטה בהדרת אלא בחרדת, ממאי, דילמה לעולם, אמה לך הדרת ממש. כי הדרב יגידה, דהבה מציין נפשי והדר מציל. זאת אומרת, מצאנו את המקרה, אולי המיוחד, של רב יגידה, שהיה מכין את עצמו בהדר, ורק אחר כך היה מתפלל, והדר מציל. וברקתי ו... לא נכתב רב צבי יהודה, אבל נכתב תחום זאת. ייתכן מאוד שזהו ההסבר. זה מתחיל בהדרת קודש, ומהר מיד, אם הפירוד הזה מתפקד, פועל, אז מגיעים. טוב, אז הנה המחרה. זאת אומרת, העשייה השנייה היא הלאומית החדשה, ואני חושב שהביטוי הוא חשוב, הלאומית החדשה, מכיוון שהייתה נקייה לאומית רגילה, פלסטית, נאמר מסורתית, כן? הלאומית החדשה שיצאה מאותו הפירוד, הלוחמת בעד כל דבר, שהנטייה הלאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות הטהורה של נטיית אומה, החפצה לחדש את חיי הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב עלומים בקרבה, מתגרת ידה של הגלות המרה, והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה את אשר קלטה מרושם רוחם של עמים אחרים. והרב מודע הזה, ששוב, אחרי התפלגות של הכוחות האלו, הנטייה הלאומית החדשה לקחה הרבה מאוד ממה שדומה למצב הדומה בעמים האחרים. ובפרק אחר, הרב מסביר את זה להבדל שיש בין יוסף ויהודה. הנטייה למשיחיות של יוסף דומה לשאיפות הלאומיות של העמים האחרים. הוא מביא פסוק בספר תהילים. גבי יוסף נאמר, אוהל שיכן באדם. זאת אומרת, כוחו של יוסף בעם ישראל, זה הצד הדומה לשאר העמים. ועוד יהיה לנו הזדמנות לחזור על ה... ולכן, זה לא מפתיע אם הכוח שהוא מגדיר אותו כהשאיפה הלאומית החדשה, כשהיא נפרדת עם כוחו של יהודה, שהוא כוח התורה, מה שאומר דוד, אז היא דומה כל כך למה שאנחנו מוצאים באתר עמים אחרים. במובן, באותה המידה שהיא מכרת שהיא טובה ומאותה גם לה. השלישית היא הליברלית שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק ועדיין ידעת כיפה בחוגים רחבים. זה היה באמת מודע מצב בחברה באותו זמן ולא הרבה השתנה. את כל המחנה השלישי הזה זה מחנה ההשכלה ואנחנו נשים אותם באוניברסיטאות בעיקר עם דתיים ועם לא דתיים, אבל זה אותו זרם שהקריטריונים שלהם וההגדרה של הזהות של עם ישראל וההיסטוריה של עם ישראל הם נאמר יותר אוניברסליים מבחינה ליברלית, ערכים אנושיים, מופשטים, כלליים, ולא במחנה לא הלאומי ולא של הקודש. היא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית ודורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מלואם וטובם. במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יתר, כי הקודש, האומה והאדם דפקו יחד באהבה אצילית ומעשית, פה זה הפתרון, התאחדו יחד באהבה, ויחד התוועדו על יסודים וגם עשיות. זה פלא איך אנחנו רואים ש המצב בכל הפרטים הוא מדויק לגמרי. צריך גם שהיחידים יתייחדו וגם עשיות. שכל אחד מהם מוצא את כישרונותיו יותר מסוגלים לחלק אחד מפרושות החלקים הללו, בידידות הראייה להכיר בעין יפה, בעין יפה, סליחה, כל אחד את התפקיד החיובי של חברו. אז תהיה ההכרה הזאת הולכת ומשתלמת, עד שלא די שיכיר כל אחד את הצד החיובי שהוא כוח, בדבר הגון ומקובל וראוי להשתמש בו, גם להטבה הכללית של מיזוג הרוח, וגם להטבה הפרטית של ביסוסו של הכוח המיוחד, ההוא, שהוא מוצא את עצמו, שרוי תחת דגלו, אלא שעוד הלאה ילך עד שאת התוכן החיובי אשר בצד השלימי של כל כוח וכוח על פי המידה הנכונה גם כן יצור לטוב, לטוב וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו צריך הוא להיות מושפע באיזו מידה גם מהצד השולל שהכוח האחר שולל את הכוח הזה החביב שלו הוא, מתנה שבשבילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה לו, ומצילו מהגרעון המסוכן של התוספת והפעלה. אני חושב שהחידוש של הרב בנושא הזה, כיוון שאפשר להביא כמה מקורות, בעיקר חמצו כמה מקורות בפתיחת המוהר"ן של הרב נחמן מברסלב, אבל אולי לא צריך כל כך להביא את זה. את התוכן היה אפשר למצוא בהרבה מקורות, גם בתלמוד, גם במפחשים, גם אצל הדרשנים, אבל החידוש הוא שכל הערכים האלה שהיינו במשך כמה מאות בשנים חיים אותה בחיים הפרטיים על כל דיוקם, הוא מסביר איך צריך להעלות מדרגה ואותם המידות הטובות צריך להעמידם בנקוד הקריאות של כלל ישראל כאומה. וסוף סוף זה דבר פשוט להבין, אבל אנחנו בשלב הזה של ההיסטוריה שלנו, שצריך לעבור מהשלב של החיים הפרטיים של כל קהילה וקהילה בישראל, כפי שעברנו את הערכים של התורה, עד המדרגה של האומה כאומה. ואני חוזר הרבה פעמים על זה, מכיוון שהרבה מדברים ככה, אומרים את זה, ולא תופסים שקרה משהו שבערך 2000 שנה המושג של עם ישראל, האומה הישראלית, כלל ישראל, הפך להיות מושג נפשט לגמרי. למיתו של דבר היינו חיים של קהילה נפרדת. וכדי להגיע לאותה מדרגה של עם כולו, צריך לא לשנות תוכנת הערכים, אלא לקחת אותם בחזרון בבחינת ישראלי. ואני מקווה שבשיעורים הקודמים נתקדם עוד קצת, כי הערב התחייב לנו לא יכול לדבר הרבה, וניקח כבר בשיעור הבא את העניין שראינו בגמרא סוטה, מצב החוכמה בישראל בשער הגאולה, התקופה שאנחנו חיים בה, כדי להרים את דעת הרב על המצב המציאותי של הבעיה של החוכמה בישראל. טוב, אז נתראה בעוד.
אבל
זה התפרדים.
זה אשכנזי, זה אבי אפרים אשכנזי.